שלום לכולם, כאן איתכם יצחק זג, אנחנו ממשיכים בספר מאמרי הראייה למרן הרב קוק, לשני בתי ישראל, מאמר מאוד מיוחד. מרן הרב קוק בעצם אומר לנו, חברים, אנחנו צריכים גם תחיית קודש, גם בצד התרבותי הרוחני של עם ישראל, ואתה לא יכול להתעלם כשאתה בא לעשות תחייה לעם מכל ערכיו הלאומיים. אתה לא יכול רק לבנות הקיבוצים, לבנות הכבישים, לבנות ערים, לבנות בנקים, ולהתעלם לחלוטין מכל המסורת הישראלית. אי אפשר, פשוט לא ניתן, ואנחנו רואים את זה היום, ועם ישראל היום מבין את זה. ומצביע ברגליים וחוזר למסורת. לא ניתן. אומר הרב, אתה חייב תחיית קודש. עכשיו, כשאתה בא לעשות תחיית קודש, איזה תחיית קודש זאת תהיה? תחיית קודש אשכנזית, תחיית קודש ספרדית. אומר הרב, תגיד, אתה עושה צחוק? אתה עושה צחוק? זה הכל רכוש אדיר ששייך לכל עם ישראל. חייבים לחבר את הכל, ואי אפשר לוותר על שום דבר מכל קווי התרבות שהתפתחו בצד האשכנזי של המפה, הספרדי, שכולל את כל עדות המזרח וכו'. אתה חייב לחבר. מתחיל הרב לנתח את זה ואומר, משעה שנחתם התלמוד בייחוד הבבלי, כלומר הגמרא, אז זה היה בייחוד משעה שנתפרסם בישראל בתור הספר היחידי שערכי החיים הכלליים והפרטיים של האומה מתברים על ידו ומקבלים את צבעונם על פיו, החל הכישרון הכללי של האומה להראות את פעולתו על סגנון התקבלותו בתוכה, בתור הספר הנושא עליו את האחריות של תמימות, שלמות החיים הלאומיים של האומה. ואז, אבל מצד הקבלה של התלמוד, או מהתלמוד עצמו אתה יכול לחלוק עליו, אבל כשאתה בא לקבל אותו, זה יתקבל אצל מי, בוא נראה את זה בפנים, אומר, ברגע שזה בא להתקבל, לא הספר מצד עצמו, הוא הספר ששומר על שלמות האומה, התלמוד. אבל כשהוא בא להתקבל בתוך עם ישראל, אז הוא יתקבל בשתי צורות מחולפות, כפי מה שאיננו רואות, שבמשך הזמן הסתגלה היהדות האשכנזית לצורה אחת, בלימוד התלמוד, והיהדות הספרדית לצורה השנייה בלימוד התלמוד. את הצורות הללו מוכרחים לנו לציינן בשמות, הצורה הביקורתית שהיא בצד הספרדי, והצורה הפלפולית שהיא בצד האשכנזי. התלמוד אפשר לו לעשות לכלי שימוש להאומה בכל הליכות חייה הכלליים על פי כל אחת משתי הצורות הללו. כלומר, אתה יכול לגשת לתלמוד בסגנון לימוד ביקורתי ספרדי, או בסגנון לימוד פלפולי אשכנזי. והרב יסביר בפרטי פרטים את ההבדל, את ההבחנה בשתי הגישות. אבל שונה הוא הצביון היוצא בחיים מצד חיקויו הכללי המתבלט בכל אחת מאלו הצורות, וממילא שונים הם גם כן הרבה פרטים לפי אותם השינויים המתהווים מההשפעה השונה של כל אחת מהצורות הללו, שעל ידה מתהווה ההשפעה התלמודית בישראל. אומר הרב, תשמע, כשאתה מקבל את התלמוד באופן ביקורתי, יוצא לך הצורה והצביון הספרדי. כשאתה מקבל את התלמוד בסגנון הפלפולי, יוצא לך ההוויה והסגנון האשכנזי. התלמוד בתור ספר המכיל בקרבו חומר הלכתי ואגדי, עשיר וגדול, ספר המלא המון שיטות ודעות שונות בכל ערכי החיים. הרי התלמוד מלא בדעות, מלא בשיטות, לא הזניחו את דעת המיעוט. להפך, שמע, הכל, כן? בכל ערכי החיים. מוכרח הוא שיהיה לו תוכן מעובד באיזה אופן להוציא את מסקנותיו, ובאיזה אופן להביא את העושר שבחליפות הדעות לידי הסכמה כוללת בחיים. בסופו של דבר, אתה צריך להוציא מהגמרא פסק ההלכה. לתכלית זו אפשר להשתמש באחד מאלה שני הכוחות. בכוח הביקורת להוציא מההלכה, או בכוח הפלפול להוציא מההלכה. ופה אני אגיד אמירה מאוד כללית, שהיא תעזור להבין את דברי הרב. אמירה מאוד כללית. אצל הספרדים, אם יש שתי סוגיות בגמרא סותרות זו את זו, אז בדרך כלל פותרים את זה בזה שהסוגיות האלה חולקות. לעומת זאת, אצל האשכנזים, אם יש שתי סוגיות סותרות, האשכנזים יעשו פלפולים ופלפולי פלפולים להראות איך אין כאן מחלוקת, וזה בעצם שתי דעות שחתוכות באופן מאוד דק לכאן ולכאן, והן בעצם כן מתחברות. עכשיו, שימו לב טוב, זה מאפיין את החשיבה של הספרדים, לעומת החשיבה של האשכנזים, זה עוד לא מגיע לרמה שנוכל להשתמש בזה רק בהמשך, אבל כן, עוד פעם, אצל הספרדים, שתי סוגיות חולקות בגמרא, לא פוחדים להגיד שפשוט הסוגיה הזאת חולקת עם הסוגיה הזאת, זה הכל. אצל האשכנזים, שתי סוגיות חולקות בגמרא, יתחילו להתפלפל בפלפולים כאלה שאתה יכול לתאר לעצמך, לנסות ליישב בין שתי הסוגיות. אומר הרב, כל אחד מאלה, שני הכוחות, דהיינו הביקורתי והפלפולי, כן, צריכו עבודה רבה וכישרון גדול ועצום, עד אשר תשתכלל פעולתו. כוח הביקורת צריכו לשקידה גדולה, הבקיאות הספרדית, לבקיאות חודרת, שכל רחב, וכוח הביקורת, טוב, נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה, הרב מתחיל להפיין היטב לפי פרטים את שתי הכוחות, חזקו ואימצו.